טוב, הקדמה ראשונה לספר נפש החיים. רב חיים ולוז'נר העמיד בעם ישראל שני דברים. הוא העמיד את הצורה של ישיבה ואת הצורה של בן תאירה, של בן ישיבה. הצורה של ישיבה זה עמיד... הצורה של ישיבה זה באופן כללי, כן, כמו שהוא עמיד את ישיבת ולוז'ין, שהייתה צורה חדשה של ישיבה ונשאר בו אילם הישיבת הדורות. ויש גם את הצורה של בן תאירה, שאת זה הוא עמיד לנו בספר נפש החיים. איך נראה בן תאירה, מה הצורה ש... עוד פעם, הספר מתחלק בעיקרון לארבע שערים. השער הראשון מדבר על שם אלוהיקים, השער השני מדבר על שם הוויה, השער השלישי על עצמוס המעציל, בסדר? צריך להגיע לסוגיה הזאת בשביל להבין את המילים ואת המושג, והשער הרביעי מדבר על תאירה. אז את הארבע דברים האלה צריך ללמוד כדי לחיות כמו בן תאירה בדרגה גבוהה. הצורה שבה הוא בנה את הדברים היה, הוא השתמש בכלים שהתחדשו בזמנו, לא התחדשו בזמנו בעולם הגוי, אלא התחדשו בזמנו בעולם היהודי, שזה בעצם השפה של החסידס. הוא השתמש בשפה של חסידס, בשפה של התניה, של בני דורו שכתבו על אותם נושאים, כדי להבהיר את הדברים בצורה שהוא קיבל מרבויסוב, שזה רבויסינו המקובולים והגוין. בסדר? אז יש השימוש בשפה שונה ממה שמקובל לפניו אצל המקובולים. השימוש בשפה הוא השפה החדשה, השפה של החסידס בזמנו. אבל התוכן של הדברים, שזה צריך לדייק ולא בדברים חיצוניים של השפה, התוכן של הדברים הוא באמת הדרך של המקובולים באופן כללי, ובדגש על הדרך של הגוין בהבנת הדברים, שאת זה הוא מביא לידי ביטוי בספר בנפש החיים. הייתי מעדיף לדבר היום קודם כל על המהלך הכללי של רב חיים ולוז'נר, שזה המהלך של הישיבות. מבחינה היסטורית, כן, עד אז גם היה, כן, מימוי סבויסיינו לא יפוסקו ישיבו מהם, אברום זוקים וישיבה, יצחוק זוקים וישיבה, שנאמר, אברום זוקים בו ויומים. כן, אז פה אתה רואה שהוא זוקים וישיבה, כן, הפון אבז'רוב אמר בזמנו, שמה זה יוישב וישיבה, כמה בחורים צריך בשביל ישיבה. אמר שאתה רואה שאפילו שלוש בחורים מספיק, נכון? כי יש לך אברום זוקים וישיבה, מי הוא למד? זה היה את אליעזר והיה את יצחוק, אז אתה רואה שמצפיק שלוש בשביל להקים ישיבה. אז יש לך זוקים וישיבה, ויש לך יצחוק, וככה מיומוי סבויסיינו ליפוסקו ישיבו מהם. והצורה הכללית של ישיבה הייתה שתלמיד שמקבל מרבוי. תלמיד שמקבל מרב. רב חיים ובאות בעם ישראל, כן? כל רב עיר, בדרך כלל אחד מתנאי הרבנות, אתה יכול לראות את זה, יש בקסומים מה שרב קיבל איגר מקבל רבונוס באיזה עיר, אז מתחייבים לו שם על סנדקויס פעם בחודש, ושיהיה לו את העלייה הזאת והזאת, ומתחייבים גם להחזיק כמה בחורים שיהיו סמוכים על שולחנו, כן, שהקהילה תפרנס אותם, כדי שהם ישבו וילמדו, והוא יוכל ללמד תוירו. וכך היה באמת מקובל. אבל עדיין הסכומים של הבחורים היה מצומצם, וממילא, כן, כמו שמי שלומד בישיבה קטנה יודע, גם הרמה של השטייגן, אפשר לראות את זה בהמשך בקוילים, כן, שכשקוילל משתנה, אותם בחורים שהיו, הוציאו תפוקה, כן, הרבה יותר גבוהה, כשהם היו בישיבה והיה שם הרבה יותר תחרות, היה שם הרבה יותר אתגר, וצמחו יותר, ופתאום הם מרגישים טוב עם עצמם. כי למה? כי בקוילל הזה אני הכי בסדר, כן, והשכונה הזאת הוא הכי עשיר. אז במשכורת של 12,000 שקל לחודש הוא כבר מרגיש טוב עם עצמו. לעומת זאת, אם הוא יעבור לאיזה שכונה אחרת במקום אחר בעולם, בפחות מ-10 מיליון דולר בשנה הוא מרגיש עני מרוד, הוא באמת, הוא במצוקה, הוא בחסר נוראי. כן? עוד פעם, השאלה איפה אתה נמצא, והמעלה של בייס מדרש, יש בו ריבוי של לא ימדי תוירו, גורם שממילא בן אדם מתרומם, בן אדם מסתכל על המציאות ורוצה ומנסה לצמוח יותר, כי יש לו אתגר שזה מעמיד בפניו. המספרים של ישיבות גדולות בעם ישראל, אני לא מדבר על תקופת האמוראים והגויינים, בתקופות יותר מאוחרות, מתחיל רב חיים ולוז'נר. שם לראשונה אנחנו מגיעים למספר של 100 תלמידים בישיבה, כל קהילת ולוז'ין, העיר, העיירה, כולה הייתה רק 100 תושבים, 100 בתייו. זאת אומרת, לכן 100 תלמידים בישיבה זה המון, והמספרים התחילו לגדול. בסוף חיי רב חיים ולוז'נר זה כבר הגיעו ל-300 תלמידים. הדבר הזה גורם שיש בייס מדרש, ויש בייס מדרש שיש בו קיבוץ גדול של תלמידים שלומדים את אותו נושא, וכן, סאקין מסחדדס, בירך חברתו, מתחיל שפשוף, מתחיל תחרות, מתחיל אתגר, דוחפים, תומכים אחד בשני, אבל גם דוחפים אחד את השני. וזה מתחיל צורה של ישיבה. דבר נוסף שקורה בזמן הזה, שזה גם שינוי דרסטי מהישיבות של לפני רב חיים ולוז'נר, לצורת הישיבה שרב חיים ולוז'נר העמיד, שהביס מדרש מתקיים מעצמו גם אחרי שהרב מסתלק. עד אז, כן, כשרב קיבייגר היה בפויזן, אז היה ישיבה בפויזנה, הוא עבר, נגמר, כן, היה באיזן, אחסם סויפר היה במטרסדורף, היה ישיבה במטרסדורף, בדרזניץ, עברה ישיבה לדרזניץ, בסדר, הגיע לפרשבורג, הוא קם בפרשבורג, אבל עד כמה שהרב קיים, ישיבתו קיימת. ברגע שהרב עבר דירה, הסתלק מהעולם, נגמרת הישיבה. וברגע שהוקמה ולוז'ין והפך להיות מציע של ישיבה שעומדת בפני עצמה, הביס מדרש קיים, ואנחנו מכירים את זה גם מהיום, מאוילום הישיבס, שבעצם הכל תוצאה של, כולל ישיבות חסידיות, או ממש, כל המגוון הרחב של כל מה שמכנים בשם ישיבה, מאוד מושפע מהקו של ולוז'ין, מה שרב חיים ולוז'ין העמיד אז בוולוז'ין, את הנקודה הזאת של הביס מדרש קיים, ולכן גם אם הראש השיבס מתחלפים, יש איזה רוח מסוימת שהקירות של הישיבה מובילים אליה, אתה רואה את זה אפילו בתוך הסוגיות, כן, כל בחור לומד את הסוגיה במהלך אחר, בכיוון אחר, במשך זמן אחר, והם כולם מתאמצים, ובסופו של דבר התוצאות פחות או יותר די דומות, כן? זאת אומרת, הקו של רב שמואל עדיין דומיננטי, יש משהו כזה של קנית של פה, קנית של פה, אבל יש, למה? כי יש משהו, הביס מדרש בונה את התלמידים שלו, מכוון אותם, דוחף אותם, כשעוד פעם, עברו כבר, כן, מעל 40 שנה, כמעט 50 שנה מרב שמואל, כן, 47 שנה. ועדיין יש לו השפעה על הצורה של הישיבה ועל העמודה של הדברים. עוד פעם, כל אחד תורמת שלו, כל אחד מהראש השיבס במשך הזמן תורמת שלו, מעמיד את הצורה, אבל הביס מדרש מוביל קדימה. ברגע שזה רב שמעביר את התורה שלו לתלמידים, כל זמן שהוא חי, הדרך שלו חיה, הוא נסתלק, מתחיל משהו חדש, במקום אחר, בצורה אחרת. ביס מדרש מחזיק את עצמו יותר מהרבס שלו. וזה דבר, זה חידוש שרב חיים ולוז'נר מוביל, וכדאי ללמוד את העומק של החידוש הזה ולהבין אותו, כדי, כי דברים כשהם נעשים מתוך הבנה של התהליך, גם מה זה בן תירה וגם מה זה צורה של ישיבה, זה ממילא הדברים נעשים אחרת. אתה רואה את זה בפרשס בולוק, כן? יש לך את מארבעים ושתיים קורבונויס שמקריב בילום ובולוק, פור ואיל במזבח, שבעה מזבחות, ככה שלוש פעמים, ומקריבים 42 קורבונויס. הגמרא בסויטא אומרת לנו, במבוב, במזיין, שמה היה בגלל זה? היה עונש, כן, לעם ישראל, ושכר. מה היה שכר? בשכר 42 קורבנות שהקריב בולוק מלך מויוב, זכה ויצתה ממנו רות, שהיא הייתה בת, נכדה, בס הבין או בס הבס, תלוי בשיטות השונות במדרושים, של אגלוי מלך מויוב, שהיה צאצא של בולוק. אז יצא ממנו, בזכות 42 קורבנות, זכה בולוק ויצא ממנו רות, שממנה ממשיכה הגמרא ואומרת, יצא שלוימוי המלך, שהוא הקריב לקדוש ברוך הוא 1,000 אוילויס. זאת אומרת, השלימוס של ה-42 קורבנות האלה שהקריב בלק, מגיע על ידי רוס לעד שלוימוי המלך. ומשם הלאה עד מושיח. שואלת הגמרא, איני, והרי אנחנו יודעים שלאוילום, כן, זה בעצם השאלה של הגמרא. הגמרא מתחילה שהיה 42 ילדים, המויפס הראשון של אלישו, אחרי שמסתלק מעל אליהו הנובי, כשהוא עולה בסערה השמיימה, הוא יושב אז ביריחו, ובאים אנשי יריחו ומתלוננים, שאתה רואה שמושב העיר הזאת טוב, אבל יש לנו בעיה עם המים. מה הוא הולך? הוא לוקח, הוא מרפא את המים שנמצאים שם בעיר, וכשהוא עולה בדרך לכיוון בית לחם, כמו שכתוב שם במלוכים בייס, מה שקורה זה שעומד מולו, מגיעים מולו הנערים קטנים, כן? נערים קטנים, שמזלזלים בו עלי קירח, עלי קירח, הקרחת עלינו את המקום, וזה עד היום הם היו מתפרנסים כשהם היו מביאים מים ממקומות רחוקים, וזאת הייתה הפרנוסה שלהם. אבל עכשיו שיש המים של העיר מתוקנים, נרפאו, ולא, כבר לא צריך, עד היום הזה, כמו שכתוב בפוסוק, וזה גם כפשוטוי, עד היום הזה, מעיין אלישה קיים, כן, מים מתוקים. אז זאת אומרת, הרסת, הרסת לנו, הקרחת עלינו את המקום, הרסת לנו את הפרנסה. ואז כתוב, הפוסוק אומר שם, שהוא רואה אותם, וכל מוקם שנוסנו חכום ממיניהם, כן, אוי מיסה, אוי אויני, איסורים, ויוצאים 40 ויוצאים דובים מהיער, והם הרגו שם את ה-42 ילדים האלה, את הנאורים המנויורים האלה, את הנערים קטנים האלה, 42. אז אומרת הגמרא, 42 האלה הם כנגד 42 קורבנות שהקריב בולוק. בסדר? אז הגמרא אומרת, רגע, היה גם את זה, ואיני, והרי אנחנו יודעים שבסחר שקידמו, אומרת הגמרא שכן, היה את באמת את שתיהם, כך אומרת שם הגמרא בסויטו. עכשיו, מה באמת הסיפור של הנאורים האלה? אומרת הגמרא שהם היו, או שהם היו מגדלי בלויריס, או שהיו מה רואו בהם, כן? מה רואו, או שרואו שמנוערים, שאין להם לחלוכיס של מצווה. אז באמת, מחשבה, לנסות להבין, כאילו, יש לך בעצם הקרבה, מייסה, בולוק מקריב 42 קורבנות, יוצא מזה שני תוצאות. תוצאה אחת של המייסה הזה, זה ש-42 נערים קטנים מתים אחרי שהם מזלזלים באלישו, ותוצאה שנייה שיוצאת ממנו רוס, שממנה יוצא שלהם מהמלך, שמקריב 1,000 אוילויס. מה הקשר בין רוס לנערים של אלישו, ובין שניהם לקרבת הקורבנות של בולוק? לכאורה יש מקום לומר, שכשאנחנו מסתכלים על כל הפרשה של קורבנויס, ועורבו להשם ינחס יהודו וירושלוים, כימי אוילום וכשונים קדמוינויס. כן, כימי אוילום זה כימי נויח, כשונים קדמוינויס זה כימי אודום אורישוי. כשהרמב״ם בא ומעמיד את הקרבת הקורבנות בפרק בייס מבייס הבחירו, הוא מעמיד את זה מהלוכי א' עד ד', אז הוא מעמיד שיש מוקו עם המזבח, שהוא מקום מיוחד שבו צריך להקריב. המקום הזה הוא המקום שבו נעקד יצחוק. ושם, זה בהלוכי א', ואז בהלוכי בייס. שם עקד אברום מסיצחוק, אז כאילו יש שלפת של יצחוק, ויש עקד אברום מסיצחוק, ושם זה המקום שבו נויח יצא מהטבע והקריב קורבנות, ושם קין והבל הקריבו את הקורבנות, שימו לב לכרונולוגיה ההפוכה, כן? ושם היה אודום אורישוין, כשהוא הקריב, אז אתה שויר מקרין מפריס, שקרנותיו קודמות לפרסותיו, זה היה באותו מקום, ומשם אפרו, ואודום עם קוין קפורוסוי נברו. בסדר, ומוק עם המזבח, ממשיך הרמב״ם, זה מקום מדויק, וזה חייב להיות כך, וכשבאולו מן הגוילה היו שלושה נביאים שהעידו להם על המידות המדויקות של המזבח הזה. יש פה משמעות מסוימת שהצורה של הקרבת הקורבנות היא בצורה של זחצושטן, להעמיד את עצמנו בהקשר של הקורבנויס הקודמים שהוקרבו במקום הזה. זאת אומרת, הרמב״ם כידוע הוא לא ספר סיפורים, כמו שאבריס קרוב היה חוזר ואומר, ולכן כשהוא בא ומספר שזה המקום, זה אומר שזה המהות של מזבח, מוקו עם זבח, שמקום שבו זבחים זבוחים, זה מקום שבו, אתה רואה את זה גם בוורבו, וורבו להשם מנחס יהודו וירושלים, כי מי אוילום וכשונים קדמוינויס. זה הכל בצושטל לימי אוילום, לשונים קדמוינויס. מה שהיה שם נמשך הלאה על ידינו פה בעבוד הסקור בונס. ולכן, כשבאים להקריב, אנחנו מקריבים במקום שיצחוק הקריב, כי הוא הקריב שם, כי אברום היה שם, ושם היה נויח וקיים ואבל ואודום, ואודום עצמו עשה את זה שם כי ממוק עם קפורוסוי. כי משם הפרון נלקח, משם הוא נוצר. זאת אומרת, יש מצוי סדל, מאיך, כידוע, כן, זה המקום הזה, הגוין מעריך בזה. אז יש לך את המקום הזה, משם נבנה צורה סאודום, ולכן האדם חוזר אל המקום הזה. זאת אומרת, הצורה של קורבנויס זה לא צורה רק אני מקרב את עצמי לקדוש ברוך הוא, אני מקרב את עצמי לקדוש ברוך הוא בצורה ובדרך שקרבו את עצמם אבויסינו על הקדוש ברוך הוא, ואני מעמיד את עצמי במהלך שלהם. מה קורה עם בולוק? כשהוא בא עכשיו ומקריב 42 קורבנות. הפעולה של קורבן הוא עושה, אבל הכוונה הפנימית של קורבן, חיבור פנימי למקריבים הקודמים, אין פה בכלל, כן? פקרת, כן? כל המהלך שלו הוא הפוך לגמרי. לעקור, הוא בא לעקור אומו שאוילו בשולו ישרי גולים בשונו. כן, לכן זה כל כך קשור. מה, אתה בא להעמיד לי מהלך של קורבנס, זה בעצם בילו מלמד את בולוק, להעמיד מהלך של קורבנס שהוא מופקע מהמהלך של קין, הבל, אודם אורישוין, ועלה דרך אברום ויצחוק, ונויח. אתה בא להעמיד משהו שהוא לגמרי להפך. יש פה מייסה חיצוני שמנותק לחלוטין מהמשמעות הפנימית שלו. ואז מה קורה? כתוצאה מזה יש את אותם נערים מנוערים. בלושן חזל, בלושן הגמור בסויטו, מה היה חסר להם? לחלוכית של מצווה. בסדר? מה זה לחלוכית של מצווה? לא חסר במייסה. לא כתוב שהיו חסרים בהם מצוות, שהם היו מנוערים מן המצוות. הם היו מנוערים מהלחלוכית של מצווה. זאת אומרת, החיבור הפנימי לדברים, הקישור לדברים, הכוונה של הדברים, זה היה רק מעשים, מעשים חיצוניים, אבל בלי שום משמעות פנימית. וכאן מוצא בעל חויב, מוקו עם ליג בויסס חויבוי. כאן מתעורר הכתרוג של 42 נערים כנגד אותם 42 קורבנויס. כשיש קורבנויס של בולוק, שהם כתרוג על עם ישראל, באות לקטרג על עם ישראל, מכוח זה שיש פה מעשים, כתרוג מעורר עד כמה שהוא קיים, כתרוג של מייסה שאין בו כוונה. וכנגד זה יש פה מציאות שהעם ישראל נמצאים במצב שהם רואים את אלישו ומבחינתם מה שהם רואים זה עלי כריח, כן, כריח גם, עוד פעם, תלוי לפי הראשונים שמסבירים שם, שאין לו שערות, זה מה שאתה רואה, כן, זה כמו הפוסק באיוי, וכשהוא מדבר על, על השור, על חמור הבר, יתור הרים מרעהו ואחר כל ירוק ידרוש, בסדר? הוא תר את הערים מחפש בשביל מרעה ואחר כל ירוק ידרוש, הוא מחפש ירוק, הוא אפילו לא קורא לזה בשם, זה העשב הזה, זה העשב הזה, זה דשא, עשב, יש לזה שמות והגדרות, מה הוא רואה? ירוק, כמו אדוים, אודוים, כן, נקרא שמו אדום, מה הוא רואה? אדום, האדום האדום הזה, זה קשה שטחי שאפילו נזיד הדשים הוא לא קורא לזה, ואם תשאל, אם נזיד הדשים יש שם, והסוג הזה של נזיד הדשים, הסוג ההוא, כן, השאלה איך הם מייצרים אותו, אבל הוא כל כך שטחי, תפיסה כל כך חיצונית של המציאות, עד כי איך שהוא רואה אודוים אודוים הזה, כן, על כן קורא שמוי אדוים, זה, הוא רואה את העולם בחיצוניות מוחלטת, עד כדי כך שרק הגוון החיצוני קיים, אין שום תפיסה עמוקה יותר של שום מציאות. וכשבאים בו בולק ובילום ומעמידים קורבונס, באופן כזה שיש פה מייסה של הקרובס קורבון, שר ואיל, פר ואיל במזבח, זה מה שיש. ואין פה שום חיבור פנימי לדברים. כשבאים עכשיו אלה שמזלזלים באלישו, כן? הוא עושה את הנס, מביא שיש להם רפואה גדולה למים, מה הם רואים? את הנזק לפרנסה שלהם. מה הם רואים, איך הם רואים אותו? קרח. כאילו שזה נפקא מינה, אם יש לו שיער או אין לו שיער, ואיך בדיוק זה נראה. זה, הם מגדלי בלויריס, שם הם שקועים, שם הם תמונים, כן? אז בעיניהם יש פה קרח. אם זה המציאות, אז הם שייכים לאותה מערכת, כן? של אותם קורבנות חיצוניים שאין להם שום קיום פנימי. הם פה לחלוכיס של מצווה. מה קורה אבל? יוצא ממנו, מצד שני, יוצאת רוס. רוס היא בדיוק, רות מלשון רוויה, כן? קויסי רוויו. רות שריבתה לקודש ברוך הוא בשיר איזה תשבוך איזה. רות היא המציאות הכי חזקה של חיבור פנימי לדברים, בלי להסתכל כלל על החיצוניות. היא באה ומצטרפת אל עם ישראל מתוך מצב שהיא יודעת שאין לה עתיד. ירי, כן, כמו שהבריסקרוב מעמיד, הלוך רוי פפס ביודום, בחידוש עם אורן ריזה לוי על התירה, כן, עבור את הידוע שאומר שרבלייזר יבוא, הוא ייהנה מזה, כן? של, למה הוא אומר פנש חיסס נחלוסי, ולא חושש הוא עצמו לעבור על איסור? אומר כי כרגע זה אמנם נפסק להתר שמוי אובי ולא מוי אוביס, אבל להיות וההלכה הייתה רופפת בידם, כמובן הרבה יבוא מסמך בייס, אז הוא חושש מה יהיה בדור הבא, אז אולי נחלוסי הילדים שלי יאסרו, ככה העמיד הבריס קרוב. והיא בכל זאת באה רוס, ומבטרת על חיים של עשירות ובאס מלך, להיות מלקטת לקט, כן? זה מה שהיא מלקטת, וכשהיא כל הזמן חשודה כאילו היא גונבת, נכון? כשבויאז מגיע אל הקויטרים, כמו שהמלבי מסביר שם, ושואל למי הנער או הזויס, רגע, איך יש לה כל כך הרבה? אז אומר לו, הנער, הניצב על הקוצרים, אומר לו, לא, היא מהבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט, ולכן היא באמת הצליחה ללקט כל כך הרבה. אבל בעיקרון הם היו חשודות בגניבה. כן, העניים שבאים, היו חושדים בהם בגניבה, אם יש להם יותר מדי. ולכן כשהיא מגיעה, במצב כזה, היא מוותרת על הכל, ושימו לב גם למילים שאותם היא אומרת כשהיא מחליטה להצטרף לעם ישראל. עמך עמי ואלוהיך אלוהיך, לא עם ישראל הוא עמי, או אלוהיקים הוא אלוהיך. עמך היא דבקה בנעמי. באשר תלכי אליך, ובאשר תוליני אולין. עמך עמי ואלוהיך אלוהיך, באשר תמוסי עמוס ושומק עובר. הצורה שהיא נדבקת בעם ישראל, זה לא שהיא עצמה מקשרת את עצמה ישירות לקדוש ברוך הוא. היא באה להידבק בנעמי, ועם שלך הוא העם שלי. עד כמה שיש פה נעמי, בדיוק ההפך מהצורה של בולוק, ובדיוק הצורה הנכונה של עבוד עשה שם של קורבונויס. אני בא ומקריב באותו מקום שאוקד אברום עשי צחוק בנוי, באותו מקום שהקריב נויח, באותו מקום שהקריב הקריבו קין והבל, ובאותו מקום שעוד המוריש נקריב. עמך עמי ואלוהיך אלוהיקוי, באשר איפה שאת נמצאת, שם אני נמצאת. אני מעמידה את עצמי לתוך המערכת הזאת של להידבק אל המסוירס הזאת ולהיות חלק מהמערכת הזאת מהמצב הזה. שם יוצא רוס, שריב על הקדיש ברוך הוא, כן? שריב על הקדיש ברוך הוא, שזאת אומרת, הדברים הם מלאים בלחלוכית. הם מציאות של רוויה, כי היא באה עם החיבור הפנימי. אבל שימו לב, לפי המהלך הזה, מאוד גשמק, גם המשך דברי הגמורה שם, לא ייכנס יותר מדי, אבל הגמורה שואלת גם, אולי, למה הוא, אם אתה אומר, שהוא הורג אותם בגלל שלא הייתה בהם לחלוכית של מצווה, אתה, לכן אלישע הורג את אותם נערים קטנים, שואלת הגמורה, אבל דיל מנפקי מיני יוזר מעליה. אולי יצא מהם ילדים טובים. עכשיו, על המגדלי בלויריס הגמורה לא שואלת את זה, על המהלכים האחרים שם בגמרה הגמורה לא שואלת את זה, על זה דווקא. כי עד כמה שאין לחלוכי של מצווה, הרי יכולה לבוא עוד כמה דורות רות ולתקן את הלחלוכי של מצווה הזאת. אז ממילא, ברגע שאתה אומר שהסיבה היא לחור של מצווה, אז למה, מה, אולי דיל מנפקה? אתה כבר לא, הוא ראה בום, הוא ראה שאין בהם ולא יצא מהם לעולם שום לחלוכי של מצווה, גם לא בדורות הבאים. כי שם באמת זה דבר שיכול להיות מתוקם בהמשך. טוב, אפשר להמשיך גם הגמור שם, יש עוד כמה דיוקים בגמור שאפשר להסביר לפי המהלך הזה. אבל יסוד הדבורים זה כשאנחנו באים להעמיד באמת צורה של ישיבה, או תוירה בעם ישראל, או כל חיבור, אנחנו חלק ממערכת שמעמידים את עצמנו כחלק מהשרשרת הזאת של מויסרי התוירו. זה אלישו, כן, שהוא מקבל מאליהו הנובי, שקיבל מאחי השילויני, שקיבל מדוד המלך, שקיבל מאילי, שקיבל מ... כן, שקיבל משמואל, שקיבל מאילי, שקיבל מפינחוס, הלאה, עד מויש רבינו. זאת אומרת, יש פה, הם לא רואים, הם לראות את, את אלישו כחלק ממויסרי התוירו. וכשאנחנו באים ונכנסים למצב של ישיבה, ולומדים בישיבה, זה להיות חלק מצורס הישיבה, ופה בעצם בא שתי החלקים, החלק של צורס הישיבה והחלק של צורת ה... עמידה של בן תירא, התוכן הפנימי של בן תירא. יש את הצורה החיצונית, שבהרבה בחורים באים ולומדים ביחד. ויש את הצורה הפנימית, מה אנחנו רוצים להשיג. תראו, רב חיים ולוז'נר, כשהוא פתח את הישיבה, הוציא מכתב, איגרס הישיבה קוראים לזה, זה ביום א' עשר עושים את שוב תוף קוף סמך ג' כן, זה כמה שנים אחרי שהישיבה בעיקרון הוקמה, כי היא הוקמה עוד בחיי אגרו, בסוף ימיו, אבל זה מכתב שהוא כותב, מכתב מעניין, אני לא אלמד כעת את כולו. אבל הוא בעצם אומר שהוא רואים שהגיע מצב שהמעמד התוירו ירד בעם ישראל בצורה דרסטית, ואומר, ולמעשה גם פסקו להחזיק ישיבות, ואומר אנשים גדולים ותלמידי חכומים, כל אחד בונה לו חדרו לעצמו ואומר לעצמי אני מציל, מלמד כמה תלמידים, אבל אין צורה של להעמיד תוירה בעם ישראל בשלמות, ואומר, ואתם הדוויקים בשם ובסוירוסו יסבורך שמוי, מאמינים בני מאמינים, כי תוירוסינו הקדושו חיוס נפשיסינו, והעולם משוטט על הבל פינו והגיוננו בו, ובפרט מאי שגולנו מארצנו ואיבדנו כל טוב, אין לנו שיעור רק לימוד התוירו ואין לה הקדש ברוך הוא בלא יום אדם אל אמס וכולו, ואיך לא נבוש בירותינו כי תורת השם נתונה באפר ויושלח אמס ארצו, הקדש ברוך הוא בוכה בכל יום ויום על עוזרינו סטירוסה יסבורך שמוי, אוי לוי לבן המוי רידו לו ודמו יסעובי בכל יום, ואף כי יובינו שבשמיים יסבורך שמוי לועד אשר ארו לנו אבוסי הנפלא ואינחי לנו חמדוסי הגנוזו שהוא יתברך שמו משתעשע בה בכל יום, ואיך נקשה אורפינו ונחליף שעשועים בבכי חס ושלום, כי הקדוש ברוך הוא בורך בכל יום, עד שאפשר להסיק בתיר ונינו עסק, וחייבים להעמיד, באמת להעמיד תירה מחדש. הוא כותב, אחינו בני ישראל, הוא מביא הרבה מקורות, כמו הסגנון בנפשך חיים, שמביא הרבה מקורות לדברים, ואז הוא כותב, אחינו בני ישראל, אולי הגיעה השעה לגדור הפרצה הזאת, ונשוב להחזיק בתירה אז השם בכל גריכנו, להעמיד התירה מחדש בעם ישראל. עוד פעם, היה אז תופעה, אם אנחנו חוזרים לזמן, תוף קוף סמר ג' כשרב חיים ולוז'נר כותב את המכתב הזה, היה גם ירידה כללית ביחס לתוירה בעם ישראל, מכמה כיוונים, כן, מימין ומשמאל, זאת אומרת, גם מתקופת ההשכלה שהייתה, הגלי ההשכלה שצפו אז, כי זה גלי ההשכלה ולא תקופת ההשכלה, ברלין בסופו של דבר התחילה תקופת ההשכלה, כמה זמן היא נמשכה? 10 שנים. זאת אומרת, מאז שהתחילה ההשכלה עם מנדלסון וכולי, עד שהתנצרו כולם וכבר לא היה מי שימשיך השכלה יהודית, אלא כבר נהיו נוצרים ופרקו עול לחלוטין, היה 10 שנים. אז איך תקופת ההשכלה המשיכה יותר זמן? כי אז התחילו משכילי וינה. ומשכילי וינה גם היה להם את 10 שנים שלהם, אבל אז זה המשיך למשכילי קרוקה, למשכילי גליציה. זה פשוט היה גל שעבר ממקום למקום, כי בסופו של דבר ההשכלה הייתה דבר כל כך ריק, שהוא פשוט לא שרד אפילו את עצמו. אבל תוך כדי שהוא קרס לתוך עצמו, הוא הצליח לגרום נזק, ליצור תגובת שרשרת שתפעיל נזקים במקום אחר, זה סתם פרק מעניין בהיסטוריה, אבל תוך כדי התהליך הזה גרם לנזק גדול לביס מדרש, ומצד שני, גם מתוך הביס מדרש עצמו, גם היה החלשות מסוימת של כוח התוירה. והיגיע בתוירה, והיות, וכפי שרב חיים ולוז'נר קיבל מרבו יסוב, המיימיד של עם ישראל זה הדבר הזה, והוא באמת כל כך חשוב, הוא בא בקריאה להעמיד תוירה בישראל. לשימו לב לקריאה, הוא פונה לשלוש דברים, לשלושה קבוצות הוא פונה. הקבוצה הראשונה, הוא אומר, מי המתנדבים? ללמוד את התלמידים. הוא אומר, מי מוכן ללמד? הוא אומר, צריך מתנדבים ללמד. הוא אומר, יש ברוך השם הרבה תלמיד חכומים בעם ישראל, אבל הם לא מרגישים שחשוב יותר ללמד תלמידים מאשר השטייגן של עצמם. אז הוא אומר, צריך שיתנדבו המתנדבים בעם ללמד את התלמידים, ומי המתנדבים? להיות תומכי דוירייסה. כל הקרוב לתוירס השם יחיו חיי אוילום, כי בצל החוכמו, בצל הכסף, בצל החוכמות החיי הסבר עולה. הוא אומר, ומה שקשור אליי, אני מוכן לקחת על עצמי את שתי הדברים האלה. הוא אומר, ואני ראשון בין המתנדבים, בלב ונפש, להיות בין המלמדים. הוא אומר, דבר ראשון, אני מתנדב להיות מלמד, הוא אומר, וחסד השם הרואה אותי מעודי בהרווחה, אומר, ברוך השם, יש לי תמיד פרנסה, בואי בוטחתי ובואי חוסיסי, שימציא לי ברווח על הספוקס התלמידים כפי המצטרך להם. אני בוטח בקדיש ברוך הוא שיספיק את הספקת התלמידים. אגב, יש בתשובה של רב חיים ברלין שנתפס מחדש, על ידי כולל ולוש מירושלים, אז יש שם בסוף כמה סיפורים מעניינים מאוד. אחד הסיפורים שם זה שיום אחד רב חיים ולוז'נר ישב עם התלמידים בפורים, והיה חסר אלכוהול. כן? נגמר שם מה שהיה בבית, ורצו עוד הבחורים בפורים, ולא היה. ואז אומר להם רב חיים ולוז'נר, ביטחו בהשם. זה היה לושן שם במאי, זה ביטחו בהשם, שישלח. הוא רואה שזה לא מדבר, הם רוצים את האלכוהול, כאילו עכשיו, בעברית הסביטוכן זה נשאיר לפעם אחרת. אז הוא אומר להם, קשה לכם לפתוח בהשם? הלשון שם, ביטחו בי ואני אבטח בהשם. יש לו דון, משמעות המשפט, אבל ככה הוא אומר, ביטחו בי ואני אבטח בהשם. והסיפור שם מסתיים, וכמה ממש דקדקות ספורות אחר כך, נכנס פנימה אחד מהבלבטים של ולוז'ין, עם פשוט חבית ענקית של מייד. מייד זה סוג של מי דבש, כאילו דבש מוצס, אלכוהולי. חבית שלמה של דבש, ושאלו אותו, מה באת עכשיו? אז הוא אומר, האמת היא, יצאתי מהבית, אבל באמצע הדרך פתאום נזכרתי, רגע, יש לי בבית חבית שלמה של מייד, זה הרי חומץ, כן, בפסח, אז מה אני עכשיו שומר את זה? חזרתי הביתה והבאתי את זה. קיצור, חישבו שזה היה בדיוק בזמן הזה. טוב, אז באמת, תביט חובי ואני אבטח בשם נשים כעת בצד, זה נושא שבאמת דורש מחשבה, אבל מה שרב חיים ולוז'נר אומר, תראו, אני יש לי ביטוחן בקדוש ברוך הוא. אני קורא לתלמידים שיבואו, ועם הביטוחן שלי יהיה בסדר. זאת אומרת, אני, בעזרת השם יהיה מה שצריך, והוא אומר, והוא גם בהמשך, הוא קורא לתלמידים, הוא אומר, תתכנסו גם אתם, כל אחד ואחד ממקוי מוי, אומר, אני לא, אומר, אחרי הציעי האמת והדברים האלה, אומר, בא לי, כל רואה יראה, כי אינני קורא לחכמים הגדולים בישראל, כי לא בי הוא לפתוח פי עליהם. כי אם לצעיר היצוא עם קודושים, אשר אולי, אומר, לא טעמו כלל טעם מתיקות ועמקות התורה לעמיתה. אומר, יש אולי צעיר היצוא עם קודושים שעוד לא טעמו את הטעם של מתיקוס ועמקוס התורה לעמיתו, עליהם פי קורוסי, לפנות אף אליי, אולי כדאי במימי, מי מערה, להרוות צמאים ולפקוח עיניהם, להורות להם הדרך אשר ילכו בו, כי אבין לפי שכלי ויגיעתי לקלוט את הסולת מלוי קומצי, מלוי קומצה, אוי לחם מלוי חופניים, ובמיעוט הזמן אשר אכילה אותי, אומר, נאספו אליי כמה עצן קודושים, שבח להשם יזבורך, שנכנס טעם התירה ברובם ככולם, אומר, ברוך השם, אלה שבאו לפה, היה להם גשמק בלימוד. אז הוא אומר, אז אני פונה גם, יש שלושה קבוצות שהוא פונה אליהם. קבוצה ראשונה, מי שיכול ללמד, בבקשה שיתחיל ללמד. קבוצה שנייה, אלה שיכולים לתמוך בתירה שיתמכו. וקבוצה שלישית, זה אלה שאין להם עדיין גשמק בלימוד, שיבואו. שיבואו, בעזרת השם, אני מקווה שאני אצליח לתת להם את הגשמק הזה בלימוד. ואתם בני ישראל זה רק דוי שאומר, אני לא ראוי, אני שום דבר, אבל כל אחד שיתנדב, כל אחד שיעשה, מי שכערכי, ובוודאי מי שגדולים ממני, אשרי הדור שגדולים נשמעים לקטנים. ואתם בני ישראל זה רק דוי שברוך השם, קבלו נא את האמת ממי שאמרו, האמת יקרה מכל, ותקבלו את הדברים, וזה מה שיעמיד את עם ישראל, זה מה שיציל אותנו. והקריאה הזאת נהנתה. היא נהנתה על ידי מלמדים, באותה תקופה של ולוז'ין עצמה, הוקמו כבר כמה וכמה ישיבות, ובהמשך יותר ויותר, עד שכל מה שאנחנו מכירים בו היא למה הישיבה של היום, וגם, בעיקר, הצורה של העמדה של ישיבה, לא רק ככמה תלמידים שמתקבצים אצל רב לקבל ממנו תירה, אלא להעמיד בית מדרש. יש פה נקודה של תירה כשהיא נעמדת, מועמדת במצב הזה, היא עומדת ממש בסוגיה של לתקן את העולם, קפיצה אחת קצת לעומק של הדברים. כשאנחנו חוזרים לעולם של אחרי עץ הדעת, חטא עץ הדעת, מתחיל בעולם מצב שיש בו חיסרון בין בני אדם. לפני חטא עץ הדעת, הבריאה, הטבע של הבריאה, ישלים עם האדם. לא היה מחלוקת ביניהם, ולכן אדם לא היה צריך הגנה מפני פגעי הטבע. ברגע שהאדם חטא, מתחיל פגעי הטבע מציקים לאדם. מתחיל בקויץ ודרדר תצמיח לוח, ואוכלתו עשב ושדה, כן בזה יספח אותו יאכל לחם, עד שופחו אל האדומו. זאת אומרת, בן אדם חי במצב שאין לו באמת שלום עם הבריאה, וההתנגשות הזאת שבין קשיי האקלים, איתני הטבע, לאדם יוצרת מצב שהאדם צריך הגנה מפני הטבע. לא להישרט מקוצים, לא להיעקץ מחרקים, שהוא צריך לנקש את הקוצים מתוך התבועה, ואחר כך כל המלוך יזדפס. הדבר הזה דורש כסות. בסדר? שלושה שמות יש לדבר הזה, כסות, לבוש או בגד. הכסות הוא בעצם מכסה את האדם ומגן עליו מפני פגעי הטבע, ופה יש עבודה ראשונה של הבן אדם, עבודה של כסות. הדבר הזה יש בו, זה תנאים חדשים לעבודה של תיקון העולם, שמוטל על האדם עוד לפני כן לעובדו ולשומרו, אבל לעובדו ולשומרו עכשיו מגיע במצב של האדם יודע שהוא עומד חסר מול העולם ובסיכון מול העולם. יש בן אדם אגוצנטרי, רואה רק את עצמו, ואז ממילא מה הוא רואה? אני צריך הגנה מפני העולם. מה אני עושה כדי להגן על עצמי מפני העולם? לוקח. ואם יהיה לי הרבה תבואה, אני צריך לעבוד פחות. אז הוא אוסף כסף, אוסף לעצמו הגנות, על חשבון אנשים אחרים. ואז הוא הופך להיות פחות מן הבהמה. ולעומת זאת, יש בן אדם שמתוך ההכרה בזה שאני חסר וצריך הגנה מפני פגעי הטבע, מבין שלא רק אני צריך, אלא גם הוא שעומד לידי, האיש ההוא, האחר, גם הוא צריך. ואז הוא לא רק דואג לעצמו, אלא בזעת הפך תאכיל לכם. בסדר? הוא מאכיל גם אחרים, דואג גם לאחרים, ואז הוא גדול ממלאך. זאת אומרת, התיקון והקלקול של הבריאה מתפתחים בכיוון כזה של האם האדם מבין שכמו שאני חסר, גם אחרים חסרים. כמו שאני צריך הגנה מפני כסות, מפני פגעי הטבע ואוכל כדי להתקיים, גם אחרים צריכים, והוא דואג לאחר, או שהאדם דואג רק לעצמו על חשבון האחר. לבנסראום, כמו שזה נקרא בגרמנית, כן, הם פיתחו את זה, הנאצים ימח שמם, ללבנסראום, מרחב מחייה ברמה כזאת של להשמיד, כן, להשתלט על כל האזור וכולי, בצורה מאוד אכזרית, אבל התפיסה העקרונית של לבנסראום זה לא חידוש של הנאצים, כן, זה לה, אדם צריך מרחב מחייה, משהו שהוא יכול להשתלט עליו, שיהיה לו מונופול על משהו מסוים, ואז הוא יכול להחזיק את עצמו ברמה שהוא דואג לעצמו יותר. זה כסוס, יש מהלך שני שנקרא לבוש. מה זה לבוש? לבוש זה כבר הם שמים על עצמם מיד אחרי שהם וידעו כי אירומים הם, עושים להם עלי תאינו ויעשו להם חגוי רויס. פה נוצר פער מסוים בין, כמו שהרמב״ם במוירה בתחילת הספר מסביר בחלק א' פרק ב', שאל אותי חכם אחד, כן, למה העונש של חטא עץ הדעת אם קיבלו דעת, זה הרי הדבר הכי טוב שיכול להיות לבן אדם. כן, כך מביא הרמב״ם את שאלת אותו חכם ומסביר את הדברים, ותוך כדי הוא מבאר שם יסוד שמאוד מאוד בסיסי. הדעס, עץ הדעס, טוי וברו, זה בעצם שעד אז היה לאדם מה שנכון או לא נכון. זה מה שקבע אצלו את המציאות של החיים. ופה נהיה אצל האדם מציאות חדשה. זה נעים לי או לא נעים לי? בסדר? זה טוב לי. אז למרות שזה לא נכון, אני אעשה את זה כי זה נעים לי. בסדר? הוא נמשך אל דברים שהם לא טובים בעצם, הם לא נכונים בעצם, כי הם נעימים לבן אדם. זה ערב לו, והיות וזה ערב, טוב, ערב מועיל, היות וזה ערב לו, אז הוא מנסה לעשות את הדבר הזה, הוא נמשך אל הדבר הזה. האדם מרגיש בושה בזה שיש פער בין המצוי לרצוי. אני רוצה להיות ברמה גבוהה יותר, אני מוצא את עצמי ברמה נמוכה יותר, אני מוצא את עצמי נמשך לדברים שאני לא רוצה בעצם להימשך אליהם. בסדר? הדבר הזה יוצר פער ביניהם, שם נמצאת הבושה. התחושה היא גם תחושה של אכזבה. בסדר? אני מאוכזב מעצמי, כן? שאני מוצא את עצמי נמשך לדבר שהוא נמוך כל כך, הוא לא מתאים לי, כן? פס נשנה, לא רוצה להיות במצב כזה. וזה בעצם, קוראים לדבר הזה גם כן בשם מצפון, כן? בדרך כלל. שזה עושה לי מצפון. מה האדם עושה כדי להימנע מהמצב הזה? פה מגיע המהלך של בושה. הבושה שבה אדם לובש בגד, שזה לבושה, גמור בשבס, נכון? לבוש לא יבושו, הוא בעצם מונע את הבושה הזאת על ידי שהוא מכסה את עצמו. ואז יצרוי, שמבחוץ לא מעיד עליו על מה שהוא באמת רוצה, כי זה מכוסה, הוא מכסה את עצמו, נותן לעצמו אפשרות בחירה להיות אדם בוחר ולא להיסחף אחרי הרצונות שלו. בסדר? כשהוא עומד ערום בלי הגנה, הגנה של בושה, אז כל יצר שעולה בו נעשה. וכשהוא מגן על עצמו, הוא יכול לרצות משהו לא טוב, אבל לדעת שזה לא המקום האמיתי שלי שאני רוצה להיות בו וצריך להיות בו, ולעצור לפני עשיית המעשה. זאת אומרת, התאווה לא בהכרח תוביל אותי אל המעשה. וזה בעצם הרעיון של לבוש, לא לנטרל את הבושה, אלא ההפך, לחיות עם הבושה. וזה עצמו גורם לאדם להתרומם. יש הרבה מה להרחיב בזה, אבל זה הנקודה של לבוש. ואז יש לנו את הנקודה השלישית של בגד. בגד זה בעצם כבר שיח חברתי, זה תקשורת בין בני אדם, בסדר? בן אדם לובש בגד מסוים, הוא מסמל מסר, בסדר? משקפיים, מותג, חולצה, מכנסיים, נעליים. כל דבר מספר סיפור, בסדר? עוד פעם, כל אדם רוצה לספר גם סיפור אחר. אבל הסיפור שבגד מספר זה תקשורת בין בני אדם, נכון? כשאפשר לראות את זה יותר בקלות על סמלים, דגלים, הוא שם על החולצה שלו איזה סמל. הוא מספר, לפעמים הוא מספר שהוא טיפש, לפעמים שהוא חכם, לפעמים הוא מספר שהוא מאמין במשהו, לפעמים הוא מספר שאחרים מאמינים במשהו, אבל זה נראה לו שנמצא חן בעיניהם, אם הוא גם ישים את הסמל הזה, אבל הוא באמת אין לו מושג מה זה. לא משנה, כל אחד לפי דרגוסוי. אבל יש פה משהו, מספר סיפור. מה הבעיה בבגד? הוא קרוב מאוד להיות בגידה. שקר. בגדים יכולים בקלות לשקר. הקצה של זה תחפושת. בסדר? כשאדם חי לגמרי מחופש, אין שום קשר בין מה שהוא, הוא בכלל לא מדבר עם הסביבה. הוא מציג מצג שווא לחלוטין. הסיפור הזה של בגד הוא סיפור מאוד עוצמתי, שעוד פעם חוזר לאותו מקום, כמו שהצבנו מקודם את הכסות שנמצאת בסיכוי וסיכון, הלבוש שנמצא בבושה, בסיכוי ובסיכון, של אחרי חטא צדת, שהקדוש ברוך הוא נותן להם קויס נויס אויר, את האפשרות לקחת את הבושה ואיתה להתקדם ולהתפתח, כך קורה גם במהלך הזה של הבגד. בני האדם מוצאים את עצמם בעולם שהוא עולם קשה ואכזרי. קשה להתנהל בעולם הזה. אדם צריך לפרנס את עצמו וזה קשה. אם נתאחד עם אחרים, זה יוכל להקל עלינו קצת. אבל אנחנו חיים בעולם תחרותי, בו כל אחד רוצה לבלוע את השני, לגנוב, לקחת, כי כך הקיום שלו יהיה יותר קל. עוד פעם, האדם הדומה לבהמה באמת משתלט כל הזמן של אחרים. האדם שהצליח להיות דומה למלאך, באמת נותן לאחרים. ואז נוצרים איחודים בין בני האדם. כי אנשים קולטים שיהיה יותר טוב אם אנחנו נתאחד כעיר גדולה, כמדינה, כצבא, אז נוכל להילחם נגד הקבוצה השנייה. זה ישתלם לכולנו. זאת אומרת, מה האינטרס שעומד בבסיס? אני דואג לעצמי. אותו אגוצנטריות שהתחילה בכסות ברמה מאוד פרימיטיבית, מתקדמת למקום של, עוד פעם, זה גם אחד מזין את השני, הלבוש, הכסות מזינה את הלבוש, כי היא גורמת לבנם שאין לו ריכוז כבר לחשוב על דברים נעלים יותר, ואז הוא בעצם מתאחד עם אנשים אחרים כדי לתקוף את השלישי. אני והוא, כן, יש משפט כזה בערבית, אני והאחי נגד הבן דוד, אני והבן דוד נגד הזר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתאחדים כדי להילחם. הפירוד הוא הסיפור, לתאו או יבק השניפות שכל אחד דואג לעצמו, והצורה שאנחנו עושים את זה, זה בהתאחדויות, כן? האויב של אתמול הוא החבר של מחר, והשטן של שלשום הוא הידיד של מוחרתיים, ככה דברים עובדים. כל פעם יש לך זה מתחלף ברגע לפי האינטרסים של אותו זמן. כי בסופו של דבר הסיפור הוא שאני דואג רק לעצמי, כל הייחודים, כל התקשורת בבני אדם, היא כולה שקר שבא לפרנס את הפירוד. הפירוד הוא הבסיס, ומשם יוצאת כל מיני התאחדויות שרק מחזיקות את הפירוד יותר, כדי שנוכל להילחם יותר. ברגע שאין לנו מה להילחם נגדו, ממילא הכל מתפרק. ופה מגיע בעצם החברה, הצד השני של התיקון, שזה להפוך חברה לקהילה. כן, זה נושא שמגיע מסוציולוגיה, אחד, גימיינשפט וגיזלשפט, בסדר? יש גיזלשפט, שזה חברה אנושית שאנשים נמצאים, ויש גימיינשפט. גימיינשפט זה קהילה. באנגלית זה society ו-community. בסדר, society זה חברה, מלא מלא אנשים. Community זה קהילה. אנשים שמתאחדים סביב רעיון מסוים. הרב הירש קורא לזה שזה קהל עדס ישראל. קהילה שמתקבצים יחד עם עדס, יעד מסוים, שהיעד ההוא זה ישראל. זה שלושה שלבים בבנייה של קהילה. ופה בעצם יכול להיות אותו תהליך של התאחדות של בני אדם. בצורה שאנחנו מדברים בינינו על ידי הבגדים, על ידי הסמלים, על ידי תקשורת. כשהרעיון הוא בעצם להתאחד כולם עם מטרה אחת, עם קהילה אחת, כשהמטרה היא לא פירוד, המטרה היא אחדות. שימו לב מה קורה, אפשר להרחיב המון על הצורה של העולם והתיקון של העולם בכל המערכת הזאת שמתפתחת מחטא עץ הדעת, אז התיקון של העולם עובר מזוג לחברה. בסדר? בהתחלה יש זוג, אדם וחווה, שהתפקיד שלהם זה לעובדו ולשומרו. ברגע שהם חוטאים בעץ הדעת, עוברים למערכת כסות לבוש בגד, ובכסות לבוש בגד, מה שמתחיל להתפתח עכשיו, זה מערכת של חברה אנושית שתתקן את העולם. יש לידה, ולכן הם גם יכולים למות. כי המערכת, החברה האנושית כולה תתקן את העולם. והחברה האנושית כולה צריכה לעבור מחברה לקהילה, זאת אומרת, מייחודים בשביל הפירוד, לאחדות אמיתית מלאה שכל אחד רואה את השני ודואג לשני, ואז באמת העולם יגיע אל תיקונו על ידי שהחברה האנושית כולה תתקן את העולם. יש הרבה מה להרחיב בזה, אני לא לענייננו מספיק בינתיים מה שדיברנו פה. שימו לב מה קורה בישיבה, בסדר? ובישיבה באב טיפוס שחידש רב חיים ולוז'נר. עוד פעם, הלומדס כמו שאנחנו מכירים זה השלב השני של ולוז'ן, כן? זה בתקופת הנציב התפתח עם רב חיים בריסקר, המהלך של האבון היותר. הצורה של ישיבה כשאנחנו מתמקדים ברב חיים ולוז'נר עצמו, זה הצורה הזאת שיש קיבוץ של קבוצה גדולה של לא עמדי תורה, לא קבוצה קטנה שרק מקבלים מהרבה, אלא קבוצה גדולה של לא עמדי תורה שמחזיקים את עצמם. בהתחלה רב חיים ולוז'נר היה זוגן שיר, ינטוק. אגב, זה מאוד היה זוגן שיר. מה זה זוגן? לומר. כי הרעיון היה לקבץ את כולם סביב דף אחד. אז רב חיים ולוז'נר היה עולה כל יום ופשוט קורא את הדף של אותו יום, לא מוסר שיעור, לא מעמיד מהלך, אלא מוסר, קורא את הדף, עם כמה אורס פה ושם. מי שרצה יכל לדבר איתו בלימוד בלומדס בהמשך, בנפרד. אבל היה פשוט לאחד את הביס מדרש, תתעסקו כולכם בדף הזה. בסדר? לא שכל אחד יושב בפינה ולא מתאם מהלך שלו, בסוגיה שלו, אלא מתעסקים בסוגיה אחת. ויש קיבוץ של צעירים, בשנות ה-10 לחייהם, זה מה שהיה בוולוז'ין, חלק בחורים, שם היה גם חלק נשואים, שהיו באים וסקים בירך חברתו. מתווכחים בלימוד. וכשמתווכחים בלימוד אומרת לנו הגמורה איך זה הולך, אס אויבים בשוער, אב ובנוי, אפילו אב ובנוי, ורב ותלמיד אינסים אויבים זה לא זה. אבל בסופו של דבר אין זוזים משום עד שנעשם אויבים. זאת אומרת, מדובר, שימו לב, זה בדיוק הפוך מהתהליך של העולם. אם העולם הולך לתהליך של אחדות, כשהמטרה היא פירוד, פה ההפך, המטרה היא הפירוד כדי להגיע לאחדות. מתקבצים בביס מדרש כדי לברר תירה, להעמיד תירה בעולם בצורה שיש פה ביס מדרש, שיש פה קבוצה גדולה של בחורים שלומדים את אותה סוגיה, והמציאות תהיה שברגע שיש קבוצה גדולה אז התחרות ממילא תצוץ, זה הטבע האנושי שחייב להיות, בפרט אם אתה דואג כל יום לרכז אותם סביב אותו נושא ולא נותן להם שזה יתקדם לפה וזה יתקדם לפה ואז כל אחד מוצא את הנישה שלו, אלא ההפך, אתה מרכז אותם באותו ביס מדרש באותה סוגיה שיתחילו להתעסק עם אחד ויעמידו ביס מדרש, והביס מדרש הזה יהיה יותר גדול מהרבה שלו, כי הביס מדרש הזה הצורה שלו תהיה המון פירודים והמון ויכוחים, והמון תחרות, והמון שאחד מחפש את השני, והם נעשים אויבים זה לא זה, דרך נראה אויב, הוא לא מקשיב לשני בשיא הפנן, בסדר? בשיא הרוגע, והוא מקשיב, יופי, אתה אומר, נחמד, לא, הוא, כן, נא לא לקרוא אותו. הוא רוצה, הוא מחפש את הפרצה, והוא מחפש איפה אני יכול להפריך את הדברים שלו. והאויבים זה לא זה, אויבים שנאה פנימית, נכון? שונאים זה שנאה חיצונית, אויבים זה שנאה פנימית. מלבי מדבר על זה כמה פעמים. ממש עם כל העוצמה ועם כל הכוח, כן, מספרים שהיה פעם איזה פרופסור לתלמוד שרצה לראות ביס מדרש. הגיע לישיבה בארצות הברית, והוא רואה שם כל הביס מדרש, אתה יודע, ביס מדרש. אז הוא עומד ואומר לקושי שעובד שם, אתה יודע, זה, אומר לו, תגיד, זה, ככה זה נראה תמיד, זה, אומר, אל תדאג, אני פה 30 שנה, זה ככה, וזה אף פעם לא מגיע למכות. בסדר? זה רק נראה שעוד רגע זה מגיע למכות. אבל הצורה של הלימוד זה באמת הדבר הזה, של, עם ברן, עם אש, עם אויבים בשוער, וזה, אם תשימו לב, זה חלק מהמערכת שרב חיים ולוז'נר העמיד. בסדר? זה חידוש שקורה כתוצאה מהמהלך שהוא העמיד. ההפך, שיש 300 בחורים באותו ביס מדרש שלומדים את אותה סוגיה, אחד עם השני, וממילא יתחיל הוויכוח הזה. הפירוד הזה יוביל אל האחדות הגדולה ביותר, אל השלום האמיתי שקורה על ידי שהמטרה השלמה. יש תהליך שהעולם כולו צריך לעבור, תהליך מפירודים לתפיסה של אחדות. אבל התוירה שמתקנת את העולם, שמביאה את העולם על התיקון שלו, בנויה על ידי זה שאתה נפרד כדי להתאחד. אתה לוקח את החברוסה שלך ושם את עצמך במקום שאתה מולו ונגדך. ובצורה הזאת מעמידים תוירה ומעמידים את צורת הישיבה. זה הצורת הישיבה הכללית. בעזרת השם נגיע בהמשך גם לצורה של הבן תוירה בעצמו. השם יזבוח יעזרנו.